אם אפשר לקבל את תשומת הלב של כולם, אז נתחיל בשיעור. בשיעור שעבר התחלנו לדבר על ההיסטוריה של הדתות ועל המקום של דתות, בפרט הדתות האוניברסליות והמיסיונריות בהיסטוריה. כמעט את כל השיעור הקדשנו לדתות התאיסטיות, שוב מלשון תאוס, אל ביוונית, וזה דתות שמה שעומד במרכז שלהן זה מערכת היחסים בין האדם לבין אלים. זה יכול להיות הרבה אלים, כמו פוליתאיזם, או שני אלים, כמו בדואליזם, או אל אחד, כמו במונותאיזם. אבל זה באמת הדרמה המרכזית של העולם, זה יחסי האדם עם האלים. יש קשרים די אדוקים בין הדתות השונות האלה, ונקודה מרכזית נוספת שהדגשנו בשיעור הקודם, זה שהדתות, בדרך כלל דת לא לגמרי נעלמת, אלא מתמזגת ונבלעת בתוך דת אחרת, ותמיד אפשר למצוא שרידים שלה בתוך הדתות שבאות אחריה. למשל, נוצרי אדוק, אפילו בין ימינו, מאמין מצד אחד באלוהים המונותאיסטים, אבל בו זמנית יכול גם עדיין להאמין בשטן הדואליסטי, בקדושים הפוליתאיסטים וברוחות המתים האנימיסטיות. אבל איך זה יכול להיות? לוגית זה הרבה פעמים לא יכול להיות. אם אתם מאמינים באופן קונסיסטנטי באיזושהי דוגמה דתית, אתם לא אמורים להאמין גם בשאר הדברים, אבל זה עוד דוגמה ליכולת המופלאה והמאוד מאוד קריטית של בני אדם לדיסוננס קוגניטיבי, להיות מסוגלים להאמין בו זמנית בדברים שונים ואפילו בדברים סותרים, יכולת שבלעדיה לא ברור אם היה אפשר לקיים תרבויות, ובטוח שההיסטוריה הייתה הרבה יותר ענייה ממה שהיא. לצד הדתות התאיסטיות, במקביל באמת למהלך ההיסטורי הזה של הדתות התאיסטיות, יש מהלך היסטורי נוסף, מופיעות דתות מסוג אחר, גם כן בא אולי כבר לפני האלף הראשון לפני הספירה, אבל אנחנו יודעים על זה בוודאות רק מהאלף הראשון לפני הספירה, שמופיעות דתות חוקי טבע, דתות שמה שעומד במרכזן זה לא אלים, אלא חוקי טבע. הן לא בהכרח מכחישות את הקיום של האלים, אבל הן מפקפקות או מורידות את החשיבות של הישויות האלה, ונותנות את מרב החשיבות לאיזה שהם חוקי טבע. דוגמאות לזה זה באמת הג'ייניזם והבודהיזם בהודו, הדאואיזם והקונפוציוניזם בסין, האסכולות השונות של הפילוסופיה היוונית באגן הים התיכון, כמו הסטואים, הצינים, האפיקוראים, לכל אחד הייתה תמונה כלשהי של כאלה וכאלה חוקים שולטים בקוסמוס, ביקום, בטבע, והם הדבר החשוב ביותר. יכול להיות שיש אלים, אבל האלים האלה כפופים לחוקים בדיוק כמו כל יתר היצורים. כדי להבין את הרעיון של הדתות האלה, אז אנחנו נתעמק בדקות הקרובות בדוגמה אחת, אולי החשובה ביותר מבין הדתות האלה, לפחות בתקופות היותר קדומות, שזו הדת הבודהיסטית. שאלה אזורי הפעילות, ההתפשטות, המסורתיים שלה, בעבר וגם בהווה. הדת הבודהיסטית שהרעיונות שלה נפוצה על פני כל דרום אסיה, מזרחה ומרכזה, מסרי לנקה למונגוליה, מאפגניסטן לאינדונזיה בתקופות שונות. מה שעומד במרכזה או הדמות השלטת בה זה לא אל או מספר אלים, אלא בן אדם, סידהרתה גוטמה, שלפי המסורת הבודהיסטית חי בערך בסביבות 500 לפני הספירה, היה יורש העצר, נסיך הכתר, של איזושהי ממלכה קטנה בצפון הודו, בעמק הגנגס, בסביבות גבול הודו-נפל של היום. לפי המסורת הבודהיסטית, סידהרתה הצעיר, או גוטמה הצעיר, הושפע מאוד, באופן מאוד עמוק מהסבל שהוא ראה מסביבו בכל מקום, והגיע למסקנה שיש אך ורק דבר אחד חשוב בעולם, והדבר הזה זה להשתחרר באופן מוחלט מסבל, כל דבר אחר שבני אדם רודפים אחריו הוא חסר חשיבות בהשוואה. בני אדם לאורך החיים מציבים לעצמם הרבה מאוד מטרות שונות ומשונות. הם רוצים כוח, הם רוצים עושר, הם רוצים ידע, הם רוצים לבנות משהו, הם רוצים לעשות משהו, והם רודפים אחרי המטרות שהם מציבים לעצמם. וסובלים מהרבה מאוד מצוקות ודאגות וכישלונות בדרך, והרבה פעמים לא משיגים כל החיים את מה שהם רוצים, וגם כשהם משיגים סוף סוף את מה שהם רוצים, גוטמר ראה שהם לא מסופקים מזה, הם עדיין סובלים. הם עדיין סובלים מדבר כזה או אחר, ומציבים לעצמם מטרה חדשה ורודפים אחריה, והחיים הם איזשהו באמת רצף של דאגות וטרדות ומחלות ובעיות, שרצים, רצים, 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 ובסופו של דבר מתים. מגיעה הזקנה, מגיע המוות, הבן אדם מת, ומה הוא השיג בחיים? מה הטעם בכל זה? מאיפה כל זה מגיע? וגוטמר החליט שהדבר החשוב היחיד בחיים זה לצאת מתוך הסיפור הזה, להתגבר באופן מוחלט על באמת המעגל האינסופי הזה של סבל, ובגיל 29, לפחות לפי המסורת, באמצע הלילה הוא בורח מהארמון שלו, עוזב את המשפחה, עוזב את כל הרכוש, עוזב את הממלכה, מוותר על הכתר, ומתחיל לנוע בתור נווד חסר קול ברחבי צפון הודו, בחיפוש אחר מוצא מהסבל. הודו כבר באותם ימים הייתה מלאה במלא גורוים ובאבות ואשרמים וכתות כאלה וכתות כאלה, וגוטמר נודד בין הגורוים והאשרמים השונים ומנסה כל מיני דרכים ושיטות. אם יש מישהו שיודע בעולם הזה איך משתחררים באופן מוחלט מהסבל, ולא מוצא. אחרי שמנסה הרבה דברים, לא מצליח למצוא אף גורו, אף שיטה, אף קט שבאמת מספקת מוצא מן הסבל, אבל הוא לא מתייאש, הוא מחליט שהוא פשוט יחקור בכוחות עצמו ויגלה לבד את מה שאף אדם אחר או אף ישות אחרת לא יודעת, שזה איך לצאת לגמרי, להשתחרר לגמרי מהסבל. ואחרי בערך 6 שנים של מחקר, המאמצים שלו נושאים פרי, כשהוא מגלה, לילה אחד, שהשורש העמוק של הסבל, מה שמניע את הסבל, זה לא כל מיני מקרי מזל, בישי מזל כאלה ואחרים, זה לא חוסר צדק חברתי או איזושהי מערכת פוליטית דקענית, זה אפילו לא האלים הגדולים והגחמות של האלים, או הכוחות של האלים שאחראים לסבל של בני אדם, אלא מה שאחראי לסבל בעולם זה דפוסי היסוד של התודעה, זה איזה שהם חוקים ששולטים בתודעה של בני אדם ושל יתר הישויות. זו הייתה התובנה הגדולה של סידארתה גוטמה, שמייסדת את הדת הבודהיסטית, ואין ספור זרמים שיוצאים ממנה, באמת אחת התובנות אולי הגדולות ביותר של המחשבה האנושית בהיסטוריה, מבחינת ההשפעה שלהן, החברתית והפוליטית והמחשבתית. מה שגוטמה שם לב בסופו של דבר, זה שבכל פעם שהתודעה היא מין דבר כזה, שבכל פעם שהתודעה חווה משהו, היא נוטה להגיב עליו בהשתוקקות, וההשתוקקות כרוכה בסבל. זו הייתה התובנה שלו. כשהתודעה חווה משהו נעים, היא מיד משתוקקת שההנאה הזאת תישאר ולא תלך לשום מקום, ולהפך רק תלך ותגדל ותתעצם. זו התגובה האוטומטית שלה. וכשתודעה חווה משהו לא נעים, היא מיד משתוקקת שהחוסר נעימות הזה, כאב או צער או מה שזה לא יהיה, יחלש וידעך ויעלם כמה שיותר מהר. וכתוצאה מהנטיות, מהדפוסים הבסיסיים האלה, התודעה פשוט אף פעם לא שלווה. היא תמיד סוערת, היא תמיד צרודה, היא תמיד לא מסופקת, מטלטלת בין השתוקקויות שמשהו יישאר ויתחזק, לבין השתוקקויות שמשהו יחלש ויעלם, ולא משנה מה קורה, זה אף פעם לא מספק אותה. אבל זה מאוד ברור במקרים כמו כאב, שכל עוד חווים כאב, באמת התודעה כל הזמן רק רוצה שזה יסתלק. אבל אפילו כשאנשים חווים דברים נעימים, זה לא באמת מספק אותם, כי הם חוששים שההנאה תיעלם, או רוצים שהיא תלך ותתגבר. למשל, בני אדם, חלקם מחפשים שנים, בן או בת זוג, וכל הזמן מתלוננים ומתעוננים ומסכנים שאין להם בן או בת זוג, ובסוף מוצאים מישהו או מישהי, רק לעתים מאוד נדירות הם באמת באמת באים לסיפוקם, בדרך כלל מיד צצות טרדות ודאגות חדשות, ברגע שיש להם את הדבר הזה ביד, סוג אחד של טרדות ודאגות, הוא הולך לעזוב אותי, היא הולכת לעזוב אותי, זה הולך להיגמר, ההנאה, הדבר הטוב הזה לא יישאר איתי, או לחילופין, הייתי יכול להשיג משהו יותר טוב. או אם אני רק אחפש עוד קצת, אני אשיג משהו יותר טוב. אבל האלים הגדולים, המוסדות של החברה, המלכים, המדינה, המזל, יכולים לעזור לבני האדם להשיג עוד ועוד דברים נעימים, ולהימנע ככל האפשר מדברים לא נעימים, עד גבול מסוים. אבל הם לא מסוגלים, גם האל החזק ביותר, גם המדינה החזקה ביותר, גם רשתות הרווחה והסיעוד הטובות ביותר, לא מסוגלים לשנות את הדפוס הבסיסי הזה של התודעה. ולכן גם המלך הכי גדול בעולם, גם הבן אדם הכי עשיר בעולם, חי ללא שלווה, ללא סיפוק, כשהוא בורח ללא הרף מכאבים ומצוקות, ורודף עד אין קץ אחרי הנאות והישגים יותר ויותר ויותר גדולים. וזה באמת משהו שגותם ראה בצורה מאוד ישירה מהחיים שלו בארמון, שכל האנשים חולמים להיות המלך או הנסיך, והוא ראה אותם מטווח אפס וראה שהם לא מאושרים הרבה יותר מאשר כל בן אדם אחר. אז זו הייתה התובנה הבסיסית שלו, שבעצם השורש העמוק הזה של המרדף האינסופי והסבל האינסופי, זו אותה השתוקקות שיש בתודעה. ומכאן הוא גם מגיע לתובנה השנייה של איך יוצאים מכל הסיפור הזה, שהתרופה לסבל, הדרך להשתחרר מסבל באופן מוחלט, זה לא לזכות בלוטו או למצוא את אהבת הנצח או משהו מהסוג הזה, אלא זה להשתחרר מהשתוקקות. אם מצליחים להשתחרר מהשתוקקות, ברגע שבתודעה אין השתוקקות, מיד הסבל נפסק. אם התודעה חובה משהו, וזה לא משנה אם זה נעים או שזה לא נעים, והיא פשוט מקבלת אותו כמו שהוא, בלי להשתוקק שזה ייעלם או שזה יתגבר או שזה יחלש או לא משנה מה, אין סבל. מי שחווה כאב נורא 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 חריף, ולא משתוקק שהכאב הזה יעבור, בשבילו זה סתם עוד איזה תחושה, כאב. מי שחווה עצב מאוד גדול, אבל לא משתוקק לצאת מזה, לא משתוקק שהעצב הזה כבר ייגמר ותחליף אותו שמחה, אז הוא עדיין עצוב, כמו הוא מרגיש עצב, אבל זה לא מפריע לו. באותו אופן, מי שחווה שמחה מאוד גדולה, ולא משתוקק שהשמחה הזאת תישאר איתו לנצח, או תלך ותתגבר, אז הוא ממשיך להיות שמח, אבל הוא לא נהיה חסר שקט כתוצאה מהשמחה הזאת. אבל השאלה הגדולה שמיד מתעוררת או התעוררה, זה אוקיי, איך עושים את זה? כלומר, איך גורמים לתודעה לקבל את המציאות בדיוק מה שיש, לקבל את זה בדיוק כפי שהוא, בלי להגיב בהשתוקקות שזה יתגבר או ייעלם או משהו מהסוג הזה? וזה הופכת להיות שאלת מיליון הדולר של הדת הבודיסטית והתרבות הבודיסטית, איך גורמים לתודעה לקבל את המציאות כפי שהיא? לפי המסורת הבודיסטית, כדי לעשות את הטריק המדהים הזה, גותמה פיתח שורה של טכניקות מדיטציה, שמה שהן בעצם עושות זה טכניקות לאימוני תודעה. לאמן את התודעה, לחוות את המציאות כפי שהיא, בלי להגיב בהשתוקקות. להתמקד בשאלה מה באמת קורה עכשיו, ולא בשאלה מה הייתי רוצה שיקרה או שלא יקרה. אבל זה אימון מאוד 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 קשה, אבל לא לגמרי בלתי אפשרי. כמו שאפשר לאמן שחקן טניס, שמשחק באיזשהו משחק גמר וכל האוהדים שורקים וצועקים וכן הלאה, אפשר לאמן שחקן טניס, להתמקד אך ורק, כל תשומת הלב אך ורק בכדור, ולהתעלם לגמרי מהשריקות והצועקות של האוהדים ביציע. באותו אופן יש טכניקות שאפשר לאמן את תשומת הלב ואת התודעה, להתמקד אך ורק במה שהיא באמת חובה, נניח אני אוכל עוגה, אז להתמקד אך ורק בטעם של העוגה, ולא לשים לב לכל מיני, ולא להיגרר לכל מיני מחשבות והשתוקקויות, הלוואי שההוגה היה בה יותר שוקולד, או שהיא לא תיגמר אף פעם, או משהו מהסוג הזה. אז זה הרעיון. את הטכניקות המדיטציות האלה, של אימוני תודעה, גותמה השתית על גם שורה של כללי התנהגות, שמהווים עד היום את חוקי המוסר הבודהיסטים הבסיסיים. המוסר הבודהיסטי לא מגיע באיזשהו מעמד אלוהי מהתגלות מלמעלה, אלא הוא מגיע באמת מאיזשהו מחקר טכני על איך עוזרים לתודעה להשתחרר מהשתוקקות. ובשביל זה, אז צריך להשתדל להימנע מכל מיני דברים, שזה הופך להיות חוקי המוסר הבודהיסטים. למשל, להימנע מרצח או מגניבה או מאונס או מדברים כאלה, לא בגלל שאיזשהו אל אמר שזה רע לרצוח ואסור לרצוח, אלא פשוט מכיוון שגותמה ראה שכשבני אדם רוצחים או גונבים או אונסים או עושים דברים מהסוג הזה, זה מלבה בצורה בלתי רגילה את אש ההשתוקקות שבועלת בתודעה שלהם. אי אפשר לרצוח מישהו בלי להשתוקק למשהו מאוד 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 בחוזקה, ולכן בן אדם ששם לעצמו למטרה להנמיך את האש הזאת של ההשתוקקות בתודעה, צריך להימנע ממעשים כמו רצח או כמו גניבה. זה ההיגיון שמאחורי המוסר הבודהיסטי. כשבן אדם עושה את זה בצורה מושלמת, מנמיך, מחבל לגמרי את האש של ההשתוקקות, את המקום של ההשתוקקות בתודעה תופסת איזושהי שלווה אינסופית שידועה בשם נירוונה. המשמעות המילולית של המילה נירוונה זה פשוט כיבוי האש. זאת המטרה, לכבות את האש של ההשתוקקות שבוערת בתודעה. ומי שהגיעו לנירוונה באמת כבר לא משתוקקים לשום דבר, הם חווים שלווה אינסופית, הם חווים את המציאות בבהירות מושלמת, כמובן שהם לא רוצים שום דבר ספציפי, הם יכולים לראות את המציאות בדיוק בצורה ממש 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 מושלמת. הם עשויים להתקל עוד בהמון המון המון חוויות לא נעימות בהמשך החיים שלהם, בהמשך הקיום שלהם, מלא כאבים ובעיות וכן הלאה, אבל הם לא סובלים מזה. ותחשבו איך אפשר לאמלל מישהו שלא משתוקק לכלום. אין שום דרך לאמלל, לגרום סבל, לישות כזאת. לפי המסורת הבודהיסטית, גוטמה עצמו עשה את זה, תרגל את משהו לגילה, הגיע לנירוונה, קיבל לגמרי את האש של ההשתוקקות, והשתחרר לחלוטין מהסבל, ומאותו רגע הוא נודע בשם התואר בודה, שבודה זה לא שם פרטי, זה לא כמו מוחמד או ישו שזה שם פרטי, אלא זה שם תואר, שהפירוש שלו זה פשוט המואר, ומאותו רגע אז כאמור ידוע, כבר לא בתור סידהרתה גוטמה, אלא בתור בודה המואר, ואת שאר החיים שלו, מגיל 35 עד גיל 80 או משהו כזה, הוא מקדיש להסתובב ברחבי צפון הודו, ולספר לכל מי שרוצה לשמוע את מה שהוא גילה. והוא מתמצת את התגליות שלו, לחוק אחד ויחיד, שהוא באיזשהו מקום באמת חוק הטבע הבודהיסטי הבסיסי. שהחוק אומר באמת דבר מאוד מאוד פשוט לתמצת אותו, סבל נובע מהשתוקקות, הדרך היחידה להשתחרר לגמרי מסבל היא להשתחרר לגמרי מהשתוקקות, והדרך היחידה לעשות את זה, זה לשמור על כללי המוסר ולאמן את התודעה לחוות את המציאות כפי שהיא. זה החוק הבסיסי, הוא ידוע בשם דרמה או דמה. יש לו בבודהיזם מעמד של חוק טבע אוניברסלי. סבל נובע מהשתוקקות, זה חוק שנכון תמיד לכל מקום, לכל זמן, לכל יצור. בדיוק כמו נגיד שבפיזיקה מודרנית, E תמיד שווה MC בריבוע, אז ככה בתפיסה הבודהיסטית, סבל תמיד נובע מהשתוקקות. ובודהיסטים הם פשוט אנשים שמאמינים בחוק הטבע הזה, מקבלים אותו ומשתדלים ככל יכולתם להביא אותו בחשבון במהלך החיים שלהם ובפעולות שלהם. אבל אמונה באלים, בתוך כל הסיפור הזה על הסבל וההשתוקקות וכן הלאה, אין שום מקום לאלים. הבודה והבודהיזם לא מכחיש את עצם הקיום של האלים האלה. הם מתוארים בתור ישויות חזקות שמסוגלות לעשות כל מיני דברים מעניינים, כמו באמת להביא גשם או לעזור לבני אדם לנצח במלחמה. אבל הם לא נבדלים מג'ירפות או מלוויתנים או מפילים, זה פשוט ישויות חזקות שיש בעולם, שיכולות לעשות כל מיני דברים, ואפשר להיעזר בהם כדי לעשות כל מיני דברים, אבל הם עצמם כפופים לחלוטין לחוק הטבע הזה, לא הם יצרו אותו, הם לא מסוגלים לשנות אותו. זה לא שכשבן אדם נגיד משתוקק, אז האלים לא אוהבים שבן אדם משתוקקים, ואז הם מאנישים אותם בסבל. וכשאדם מפסיק להשתוקק, אז האלים שמחים ושולחים לו שלווה ואושר. זה ממש לא המצב. הסבל והאושר הם תולדה בלתי נמנעת של חוק טבע שפועל באופן עצמאי מן האלים. אם אדם, נניח, שחרר את עצמו לחלוטין מהשתוקקות, כל האלים כולם יתקבצו ביחד, הם לא יוכלו לגרום לו שום סבל. ומצד שני, אם בן אדם לא שחרר את עצמו לחלוטין מההשתוקקות, כל האלים כולם לא יהיו מסוגלים להציל אותו מהסבל. הם יהיו מסוגלים לתת לו כל מיני דברים טובים, גשם וניצחונות ואושר, אבל הם לא יהיו מסוגלים להציל אותו מן הסבל. למעשה הגישה, האמירה אפילו יותר קיצונית, האלים לא מסוגלים להציל אפילו את עצמם מהסבל. בבודהיזם האלים מתוארים בתור יצורים סובלים, בתור יצורים שסובלים מכל מיני מצוקות ובעיות כאלה ואחרים, ובן אדם שמצפה מהאלים לשחרר אותו מהסבל, זה כמו בן אדם שתובע ונאחז בכל כוחותיו בתובע אחר, שנמצא בדיוק באותה בעיה כמור. גם האלים סובלים ולא יודעים איך לצאת מזה. יש כל מיני אגדות בודהיסטיות על אלים ששמעו על אותו בן אדם, סידאוטה גוטמה, שגילה איך יוצאים מהסבל, והאלים באים לאדם ושואלים אותו, איך עשית את זה? תגלה גם לנו. ובאמת בתפיסה הבודהיסטית, האדם מהבחינה הזאת נמצא, או לפחות אדם מסוים, נמצא במדרגה גבוהה יותר מן האלים. זאת גישה שבשלילה שלה את פולחן האלים, או את חשיבות האלים, היא אפילו יותר קיצונית מאשר האתאיזם המערבי המודרני. האתאיסט המערבי המודרני בדרך כלל אומר או אומרת, אני לא מקיים את המצוות של האל הזה והזה, היהודי או המוסלמי או הנוצרי, כי אני לא מאמין שהוא באמת קיים. בתיאוריה, אם מישהו יצליח באיזשהו נס להראות לי שהאל הזה באמת קיים, אז אני אתחיל לקיים את המצוות שלו, אבל עד שלא ידעו אני לא מוכן. הגישה הבודיסטית יותר קיצונית, היא אומרת, גם אם יוכיחו לי שאותו אל קיים, אני לא מתנגד לזה, אין לי התנגדות עקרונית להכיר בקיום של אל או של אלים, פשוט אני לא רואה מה הרלוונטיות. אז אוקיי, הוא יביא לי גשם, הוא ירפא אותי ממחלה, אבל תהיה בצורת שנה הבאה, או תבוא מחלה אחרת, ואני בסוף אמות, ובכל מקרה, מהסבל הוא לא יכול להציל אותי, אז למה לי לפנות לאותו אל? גישות דומות היו גם לחלק מהפילוסופים היוונים, למשל אפיקורוס, שהשם שלו הפך במסורת היהודית לשם גנאי, לכופר, המשפט המפורסם של אפיקורוס היה, האלים קיימים, אבל בני האדם לא מעניינים אותם, והם לא צריכים לעניין את בני האדם. אז זה קו מחשבה במידה מסוימת דומה לקו המחשבה הבודהיסטי. אבל בדומה לדתות, כמו שהדתות התאיסטיות הולכות אחת אחרי השנייה, תוך שהן מתמזגות ומושפעות אחת מהשנייה, גם הבודהיזם וגם דתות חוקי הטבע האחרות, כל הזמן נמצאים בתהליכים של התמזגות והשפעה עם דתות אחרות. בבודהיזם זה היה מאוד מאוד קל ופשוט, מכיוון שהוא אף פעם לא שלל את עצם הקיום של האלים, ואפילו לא שלל את האפקטיביות של הפולחנים שלהם. כלומר, כן, אתם רוצים גשם, אז תפנו לאל הגשם, אין בעיה. פשוט רק תדעו שאל הגשם לא יוציא אתכם מהסבל. אז בני אדם, אפילו בודהיסטים אדוקים, כל עוד הם לא יישמו עד הסוף את תורתו של בודה, ולא הצליחו להשתחרר מכל ההשתקקויות, והמשיכו לרצות גשם וניצחון במלחמה ורפואה ממחלה וכן הלאה, המשיכו לפנות לאלים ולעשות להם כל מיני פולחנים, ובאמת רואים את זה שבכל מקום שהבודהיזם מגיע, הוא אף פעם לא הופך להיות הדת היחידה, הוא גם אף פעם לא רודף, או כמעט אף פעם, לא רודף באופן אקטיבי את הדתות האחרות, אלא עושים איזושהי חלוקת עבודה, שרוצים גשם פונים לזה, רוצים להשתחרר מסבל, עושים את מה שהבודה לימד. למשל, בהודו אנשים בודהיסטים המשיכו לסגוד לאלים של הדת ההינדית, בטיבט המשיכו לסגוד לאלים של דת הבון, ביפן המשיכו לסגוד לאלים של, לא רק לאלים, לכל הרוחות של השינטואיזם, ועשו שם איזושהי חלוקת עבודה. אז זו דוגמה לדתות חוקי טבע. לכל דת חוקי טבע, לקונפוציאנים, לדאואיסטים, לג'ייניסטים, כל אחד יש סיפור מקביל של בדרך כלל באמת בן אדם מסוים, אצל הג'יינים זה מהווירה, בדאואיזם זה לאוצן, שמגלה באיזשהו שלב את החוקים שלפיהם פועל העולם, ושהם אחראים בין השאר לסבל של בני האדם, ומגלה, או בכמה מקרים גם מגלה, איך יוצאים מזה. איזה כל מיני טכניקות של איך יוצאים מזה, וזה מה שעומד בלב של הדת, כשזה לא בהכרח מתנגש עם כך שבו זמנית ממשיכים לסגוד לכל מיני אלים ואלילים בשביל מטרות אחרות, כמו להוריד גשם. בחלק כן, נגיד גם אצל הג'יינים, ההתמקדות היא באופן חד משמעי מאוד מאוד בבהירות בסבל, בתור השאלה הגדולה. במקרים אחרים, נגיד כמו הקונפוציאנים, זה הרבה פחות ברור. כלומר, זה יכול להיות גם בעיות אחרות שמטרידות את בני האדם. כלומר, הבודהיסטים והג'אנים פשוט הולכים מיד לשורש של הבעיה. כלומר, יש 1001 בעיות שמטרידות את בני האדם, אבל בסופו של דבר זה כולם בעיה אחת שזה הסבל. נניח, אם מישהו מטריד אותו, המצב הפוליטי במזרח התיכון, בסופו של דבר מה שעומד מאחורי זה הסבל. נניח, המצב הפוליטי במזרח התיכון היה בדיוק כמו שהוא היום, ובני האדם פשוט לא היו סובלים מזה. אז למי אכפת? אם הם לא סובלים מזה, מה אכפת שזה ימשיך להיות? מצד שני, יפתרו את הבעיות הפוליטיות במזרח התיכון, ובני האדם התחילו לסבול ממשהו אחר, אז מה עשינו בזה? התאמצנו והתאמצנו והשקענו ולא עשינו בעצם כלום, או כמעט כלום. אבל יש דתות חוקי טבע שזה מאוד ברור, שהן ישר הולכות לשורש של העניין, ואחרות התפזרו על פני מספר רב יותר של עניינים. לא. לכל אחת יש, וגם בתוך אותה דת יש אין ספור זרמים שונים. גם בתוך הבודהיזם, הבודהיזם עם הזמן מתפצל לזרמים ותתי זרמים, שכל זרם אומר שהדרך הטובה או המהירה לשחרור מהסבל זה לעשות א' ב' ג', והזרם השני אומר לא, 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 זה ד' ה' ו'. הם לפעמים מיישבים את זה בזה שהם אומרים שבודה נתן הרבה מאוד טכניקות שונות לשחרור מהסבל שכל אחת מתאימה לבני אדם שונים, במצבים שונים, ולכן זה מתיישב אחד עם השני. באופן יחסי, באמת, בניגוד נגיד למה שקורה בנצרות, שזרמים שונים נודפים אחד את השני בחמת זעם, בבודיזם יש יריבויות, ומדי פעם זה אפילו מגיע ליריבויות אלימות, אבל זה לא מתקרב לרמות האלימות והרדיפות וההרג ההמוני שמוצאים אצל הנוצרים. אוקיי, אז זה באמת לגבי הדתות הגדולות ששלטו בעולם במשך אלפי שנים, או 2000 שנה, 2500 שנה. ב300 שנים האחרונות עלו בעולם מגוון של דתות חדשות, כמו הליברליזם, הקפיטליזם, הסוציאליזם, הלאומיות, הנאציזם. הדתות האלה מתכחשות לתווית דת, הן לא אוהבות שקוראים להן דת, הן המציאו לעצמן שם חדש, אידיאולוגיות, אבל טוב, אתם יכולים לקבל את זה, אתם יכולים לא לקבל את זה, זה עניין סמנטי, אתם יכולים להחליט, אנחנו מחלקים דתות לכאלה שיש להם אלים וקוראים להם דתות, וכאלה שאין להם אלים ואז קוראים להם אידיאולוגיות, זה לא משנה כל עוד אתם עקביים, וקוראים אז גם לבודיזם ולסטואה אידיאולוגיות, ומצד שני, הומניזם נוצרי, מחשיבים אותו בתור דת ולא בתור אידיאולוגיה. המספר הדתות החדשות שהופיעו ב-300 שנים האחרונות, הדתות החשובות, הוא מאוד גדול, וגם קשה למתוח קווי גבול ביניהם. כמו שבודהיסט יכול לסגוד לאלים של הדת ההינדית, וכמו שמונותאיסט אדוק יכול איכשהו להאמין בקיום של השטן הדואליסטי, שנלחם נגד אלוהים, באותו אופן גם אנשים מודרניים, הם אף פעם לא קונסיסטנטים לגמרי, הם נוטים להאמין בו זמנית בכמה דתות או בכמה אידיאולוגיות, אפילו כשהן סותרות אחת את השנייה. נגיד, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, מתיימר בו זמנית להאמין גם בלאומיות, עם ישראל, גם בקפיטליזם, השוק החופשי, וגם בהומניזם הליברלי, בזכויות האדם. למרות שיש דברים שהדברים האלה לא ממש עולים בקנה אחד עם השני, אבל הלאומיות נדבר בהרחבה באחד השיעורים הבאים, גם על הקפיטליזם, שזה הדת המצליחה ביותר בתקופה המודרנית, לפחות מבחינת המספר והעדיקות של המאמינים שלה, אז הקפיטליזם היא הדת המצליחה ביותר, לא רק בתקופה המודרנית, אולי בכלל בהיסטוריה, יהיה לנו שיעור שלם שיזכור את עיקרי האמונה ועיקרי הפולחן של הקפיטליסטים. מה שאני רוצה להתמקד בו כרגע, זה להציג את הדתות ההומניסטיות, שיש כמה וכמה כאלה, אולי רוב הדתות המודרניות הן באמת הומניסטיות. אז מה זה הומניזם? אז תאיזם אמרנו, דתות תאיסטיות, זה דתות שמציבות את התאוס, את האל, במרכז הבמה. דתות הומניסטיות, זה דתות שמציבות את האדם במרכז הבמה. הומניזם, יומניזם. בעברית בעצם אתה צריך לתרגם את זה אדמיזם, ולא לשמור על הניסוח הלועזי של הומניזם. אז מה זה הומניזם? הומניזם זה אמונה שהומו ספיאנס הוא בעל טבע ייחודי, נשגב ומקודש, ששונה באופן מהותי מטבעם של כל יתר בעלי החיים בעולם וכל יתר התופעות ביקום? הטבע הייחודי והמקודש של הומו סאפיינס, זה הדבר החשוב ביותר ביקום, בעולם. ממנו נגזרת המשמעות של כל דבר ודבר שקורה בעולם. הטוב העליון זה מה שטוב לאדם. כל העולם, כל יתר היצורים בעולם, כל יתר התופעות בעולם, לא קיימים אלא בשביל התועלת של האדם. זה מה שאומר ההומניזם על רגל אחת. אבל כל ההומניסטים סוגדים לאדם, אבל הם לא מצליחים להסכים ביניהם מה זה בדיוק האדם. ההומניזם מתפצל עם השנים לשלושה, יש הרבה זרמים, אבל אפשר לקבץ אותם, לשלושה זרמים עיקריים של הדת ההומניסטית, שמתווכחים ביניהם בשצף קצף על ההגדרה המדויקת של מה זה האדם, בדיוק כמו שהנצרות התפצלה עם השנים לזרמים יריבים שהתווכחו ומתווכחים עדיין בשצף קצף על מה ההגדרה המדויקת של אלוהים. כולם מאמינים באלוהים, גם פרוטסטנטים וגם קתולים וגם אורתודוקסים וגם מונופיזיטים וגם וכן הלאה וכן הלאה, אבל הם לא מצליחים להסכים מה זה בדיוק האלוהים הזה שאנחנו מאמינים בו. אז באותו אופן כל ההומניסטים סוגדים לאדם ומאמינים בו, אבל לא מצליחים להסכים מה זה בדיוק האדם. אז יש שלושה זרמים עיקריים. הזרם הראשון, שהוא היום החשוב ביותר, זה ההומניזם הליברלי. הומניסטים ליברליים סבורים שהאדם זה משהו אינדיבידואלי. לדעת ליברליים, הטבע המקודש של האדם שוכן בתוך הפנימיות של כל פרט הומו סאפיינס באשר הוא. הפנימיות של כל אינדיבידואל, של כל פרט הומו סאפיינס, זה מה שנותן משמעות לעולם. זה מקור הסמכות העליון מבחינה מוסרית ופוליטית ואפילו אסתטית. כל פעם שאנחנו נתקלים בדילמה מוסרית או בדילמה פוליטית, מה שהליברליזם אומר לנו זה תתבוננו פנימה ותקשיבו לקול הפנימי ששוכן בתוככם, שזה הקול של האדם. והמצוות העיקריות של הדת ההומניסטית הליברלית נועדו להגן על הפנימיות המקודשת של כל אינדיבידואל מפני חדירה או פגיעה, והמצוות האלה מקודדות במה שידוע כזכויות האדם. זו למשל הסיבה שההומניזם הליברלי מתנגד באופן נחרץ לעונש מוות ולעינויים. באירופה של העת החדשה המוקדמת, כשאדם ביצע פשע חמור, היה מקובל לחשוב שהוא הפר איזשהו סדר קוסמי, וכדי להחזיר על קנו את הסדר הקוסמי שאותו אדם פגע בו, שאותו אדם הפר, היה מקובל להוציא להורג בעינויים איומים ונוראים ובפומבי את הפושע. היו מביאים אותו לכיכר המרכזית של העיר, ושם תולשים לו איבר אחרי איבר, נועצים בו כל מיני מחתים מלובנות, או מעלים אותו, או שורפים אותו, כל מיני דברים כאל דמיון הטובה של התליינים. וכל העיר הייתה באה לראות את זה. זו הצורת בילוי מאוד מאוד פופולרית, כמו שהיום הולכים לקולנוע, בלונדון נגיד ב-1600, אז מישהו פונה לחבר שלו ואומר, בא לך ללכת לראות צהל ההורג? יאללה, בוא נלך. והולכים לכיכר המרכזית של העיר, לראות איך מענים פושעים, ומביאים לשם ילדים, וזה מחזה שלם, ובאים רוכלים ומוכרים אוכל ופופקורן וכן הלאה, כי זה באמת כולם באים לראות את הדבר הזה. באירופה של היום זה לא יעלה על הדעת. כשמישהו מבצע פשע חמור, כמו למשל רצח, מה שמטריד ליברלים מעל הכל זה הפגיעה האיומה בפנימי, באמת בדבר שאנחנו מאמינים בו, בפנימיות המקודשת של כל אדם ואדם, במקרה הזה הבן אדם שנרצח. איך מתקנים את הסדר הקוסמי? אז עושים משהו הפוך למה שעשו ב-1600, משתדלים להעניש, להגן על הפושע עצמו, ולשפוט אותו ולהעניש אותו בצורה הומניסטית ככל האפשר, כדי לשמור ולשקם את צלם האדם שבתוך הפושע עצמו. על ידי זה שאנחנו מקדשים, הפושע פגע בפנימיות המקודשת של אדם, על ידי זה שהחברה שומרת ומקדשת את הפנימיות של הפושע, היא עושה דרמה הפוכה ובעצם מזכירה לכולם כמה זה חשוב שאפילו הפושע הזה, שעשה את הדבר הכי היום בעולם, מכיוון שהוא אדם, אנחנו מקדשים גם את הפנימיות שלו, ושומרים גם על זכויות האדם שלו. ולא מענים אותו, ולא מוציאים אותו להורג, וכן הלאה. אז באמת ההגנה על הפושע מתקנת את מה שהפושע עצמו קלקל. אבל זה ההומניזם הליברלי. הוא מקדש את האדם על חשבון כל היתר, אבל הוא לא בהכרח מכחיש את הקיום של אלים או של אל. למעשה ההומניזם הליברלי ממשיך להתבסס וחייב להתבסס על האמונות המונותאיסטיות המסורתיות. האמונה הליברלית בטבע המקודש והחופשי של כל אדם ואדם היא המשך ישיר לאמונה הנוצרית הישנה בקיום של נשמה נצחית ובעלת רצון חופשי בתוך כל אדם ואדם. ואין פלא באמת שחלק מאוד גדול מההומניסטים הליברליים הם עדיין נוצרים אדוקים או לפחות מאמינים בנצרות, ובמקביל שחלק מאוד גדול מהנוצרים בני ימינו מאמינים גם בהומניזם ובעצם מאמינים בנצרות הומניסטית. גם ביהדות זה קיים, יהדות הומניסטית, גם באסלאם, אסלאם הומניסטי. אין בעיה לשלב בין המונותאיזם לבין ההומניזם הליברלי, להפך, לפחות ההומניזם הליברלי לא באמת יכול לעמוד על הרגליים שלו אם אין שם את הקביים האלה של המונותאיזם. אז מה זה למשל נצרות הומניסטית? נצרות הומניסטית זה נצרות שפשוט דחקה את אלוהים לשוליים ומתמקדת יותר ויותר באדם. עד המאה ה-18 הגישה המקובלת בנצרות הייתה לטעון שהעולם כולו, היקום, הוא איזושהי תוכנית אלוהית נסתרת, שאף אדם לא מסוגל להבין עד הסוף את המטרות והתוכניות של אלוהים. מה שבני אדם צריכים לעשות זה פשוט למלא את המצוות של אלוהים בלי לשאול יותר מדי שאלות. מי שמנסה להבין בעצמו מה התוכנית הזאת מיועדת להשיג, בסך הכל חוטא בחטא היוהרה. בני אדם משתמש בדימוי צבאי, הם איזה שהם תוראים בצבא של אלוהים, הם קיבלו פקודה לכבוש איזושהי גבעה, הם צריכים להסתער באומץ ולכבוש את הגבעה הזאת, הם לא צריכים לנסות ולהבין מה התוכנית האסטרטגית או המדינית שגרמה בסופו של דבר לפקודה הזאת להגיע אליהם. אם הם עושים את מה שאלוהים ביקש, הם זוכים לגמול ומגיעים לגן עדן והם מרוצים ומאושרים. אם הם לא עושים את מה שאלוהים ביקש, הם נשלחים לגיהנום ושדים צולים אותם בגופרית רותחת לנצח נצחים. אבל החל במאה ה-18, הוגים נוצרים התחילו להעלות טענה מהפכנית שהם בעצם יודעים מהי המטרה של התוכנית הקוסמית של אלוהים. בשביל מה אלוהים עושה את כל זה? והמטרה של התוכנית הקוסמית של אלוהים, לטענת אותם הוגים, זה להביא אושר לבני האדם. כל היקום כולו לא נברא, אלא בשביל אושרם של בני האדם. לפי ההוגים האלה, אלוהים הוא לא איזשהו מין שליט מחמיר וקשוח, שאף אחד לא מסוגל לרדת לסוף דעתו, אלא אלוהים הוא מין סנטה קלאוס טוב לב, שכל מה שמעניין אותו זה לעשות טוב לאנשים. ובאמת, ככל שאנשים השתכנעו בסיפור הזה, אז גם היה פחות ופחות צורך בגיהנום. בעוד שבימי הביניים ובית החדשה המוקדמת, הגיהנום מככב במחשבה הדתית הנוצרית, וכל כנסייה מאותרת בציורים של הגיהנום, של מה קורה לרשעים שניצלים שם, ב-300 שנים האחרונות מדברים ומציירים את הגיהנום פחות ופחות ופחות, ואם מזכירים אותו, אז דרשנים והוגים ותיאולוגים ובישופים מודרניים פרוגרסיביים נוטים לצייר את הגיהנום לא בתור מקום פיזי עם שדים וגופרית וכן הלאה, אלא בתור מצב פסיכולוגי של אגואיזם, של קשיות לב, של ייאוש, שהאדם מטיל על עצמו, ממית על עצמו, כשהוא מסרב לעזרתו של אלוהים. אז זאת נצרות הומניסטית, שבעצם במרכז כל הדרמה הקוסמית יש את האדם, וכל מה שאלוהים עושה זה רק לנסות לעשות טוב לבני האדם. אז זה ההומניזם, זה הנצרות ההומניסטית, שהיא חלק מתוך אותו קומפלקס גדול של ההומניזם הליברלי, שמציב במרכז את האדם האינדיבידואל. הזרם החשוב השני של הדתות ההומניסטיות המודרניות זה ההומניזם הסוציאליסטי. הסוציאליסטים סבורים שהאדם, רואים את זה בשם שלהם, social, החברה, האדם הוא לא אינדיבידואל, אלא הוא קולקטיב. הוא החברה האנושית כולה. מה שמקודש לדעתם של סוציאליסטים זה לא הפנימיות של כל אינדיבידואל, אלא המין הומו ספיאנס בכללותו. זה מה שקדוש. בעוד שההומניזם הליברלי משליך את יעבו על לתת כמה שיותר חירות לאינדיבידואלים, שיעשו את מה שהקול הפנימי שלהם אומר להם לעשות, ההומניזם הסוציאליסטי, מה שחשוב לו זה השוויון ולא החירות, השוויון בין כל בני האדם. כשנוצר חוסר שוויון בין בני האדם, זו לדעת סוציאליסטים, הפגיעה החמורה ביותר בקדושה של האדם. כי מה שבעצם קורה פה, שנותנים העדפה לתכונה שולית של האדם על פני המהות האוניברסלית שלו. למשל, אם עשירים נהנים מזכויות יתר שנשללות מעניים, לדעת סוציאליסטים יש פה פגיעה איומה בדבר הקדוש ביותר באדם, כי אנחנו מעדיפים תכונה שולית, כמה כסף יש לי בחשבון בנק, על פני המהות האוניברסלית שהיא זהה אצל כל בני האדם. עכשיו, גם ההומניזם הסוציאליסטי בנוי על יסודות מונותאיסטיים. הרעיון שכל בני האדם שווים זה לזה, הוא גלגול של האמונה המונותאיסטית שכל הנשמות שוות בפני האל. אם תדחקו איזשהו קומוניסט אדוק לפינה, תתפסו את מרקס או לנין, כך תדחקו אותם לפינה, ותשאלו אותם, למה בעצם שוויון? למה לכל בני אדם מגיע יחס שווה? מי אמר שכל בני האדם שווים? מאיפה זה מגיע? אין להם תשובה משל עצמם, אלא זה פשוט זה ככה. כל בני האדם שווים, וזה חוסר צדק להתייחס כלפי בני האדם שונים בצורות שונות. זה לא הציל את הקומוניסטים יותר מדי במאה ה-19, וגם במאה ה-20, מהסיבה הפשוטה שכמעט כל מי שהם פנו אליו כבר גדל עם הרעיון הזה שכל בני האדם שווים ממקום אחר. ולכן הקומוניסטים לא היו צריכים להשקיע הרבה מאמץ בלשכנע אנשים שכולם שווים. אבל הם עומדים פה על יסודות מונותאיסטיים ובעצם לא יכולים לעמוד בלי היסודות האלה. הזרם ההומניסטי היחיד שבאמת שבר את הכלים, ששבר, ניתק את הקשר למונותאיזם, והלך בכיוון לגמרי חדש, תוך שהוא יוצר קשר עם מדעי החיים המתפתחים, ובפרט באמת ביולוגיה, ולא עם המונותאיזם הישן, זה הזרם של ההומניזם האבולוציוני, שהנציגים הכי מפורסמים שלו הם כמובן הנאצים. אבל אנחנו בדרך כלל לא חושבים על הנאצים ועל גזענים אחרים בתור הומניסטים, להפך, זה בדיוק האנטי-הומניזם. אבל הסיבה לזה היא שבאמצע המאה ה-20 התחוללה מלחמת דת עקובה מדם, שקוראים לה מלחמת העולם השנייה, בין שלושת הזרמים של ההומניזם, שהסתיימה בחיסול, לפחות לעת עתה, של ההומניזם האבולוציוני, וההצגה שלו בתור דת כופרת, שהיא ההפך הגמור להומניזם. אבל זה טיוח של האמת. האמת היא שגם הגזענות וגם הנאצים סגדו לאדם, דבר שמתבטא בצורה מאוד מאוד ברורה בפוסטרים האירוטיים שאפיינו את ההמולה הנאצית, שהתמקדו שוב ושוב ושוב ביופי של הגוף האנושי. אין כמעט דת בהיסטוריה, אולי חוץ מהיוונים הקדמונים, שהייתה לה כזאת אובססיה לגוף האנושי וליופי של האדם, כמו הנאצים. הכל מלא בפוסטרים כאלה של בני הגזע הארי, שבאמת מתרפקים על היופי של הגוף האנושי. או דוגמה אחרת, אתם רואים מצד ימין, קצת מטושטש, אבל ככה נראה בן הגזע הארי, לעומת צד שמאל ככה נראה בן תערובת. בין ארים לבין גזעים נחותים, ומי שרואה את הפוסטר מיד מבין למה צריך למנוע ערבוב של הגזע העליון עם גזעים נחותים. השאיפה הגדולה של הנאצים, או נגיד את זה אחרת, מה שמבדיל את הנאצים מהזרמים האחרים של ההומניסטים, זה פשוט הגדרה שונה לאדם. הם הושפעו בצורה מאוד עמוקה מתורת האבולוציה והממצאים של מדעי החיים, בעוד שהומניסטים אחרים נשארו דבקים בתפיסות באמת תנכיות, בתפיסות מונותאיסטיות של מה זה האדם, נזר הבריאה, שבינו לבין שאר עולם החי פעולה תהום, שהוא נברא בששת ימי בראשית ומאז לא השתנה. הנאצים לקחו ברצינות את מה שדרווין ומי שבא אחריו סיפר, ואמרו לא, האדם הוא בעל חיים, האדם כמו יתר בעלי החיים הוא לא קבוע, הוא לא נצחי, הוא לא אוניברסלי, אלא הוא דבר שנתון בשינוי אבולוציוני בלתי פוסק, מה שאומר שהוא יכול להשתפר או להתנוון, האדם יכול להידרדר למדרגה של תת אדם, והוא יכול להתעלות למדרגה של על אדם. השאיפה הגדולה, מכן בלב האידיאולוגיה הנאצית, היה להגן על האדם מפני הידרדרות, ולהביא אותו כמה שיותר מהר לדרגה של שלמות עליונה. זאת הסיבה לטענתם של הנאצים שהם קידשו את הגזע הארי ורדפו קבוצות כמו יהודים או צוענים או הומואים או מפגרים. הנאצים הסבירו שהומו סאפיינס עצמו נוצר כשמין משובח אחד של אדם קדמון הלך והתפתח עם השנים עד שהוא נהיה הומו סאפיינס, בשעה שמינים אחרים של אדם שהיו פחות טובים כמו הנאנדרטלים נכחדו. המינים השונים של האדם בהתחלה לא היו אלא שבטים שונים בני אותו מין, או גזעים שונים של אותו מין, שפשוט עלו על מסלולים אבולוציוניים נפרדים, ואלה הלכו והתפתחו בני הומו סאפיינס ואלה נכחדו. האם אותו דבר בדיוק לא יכול לקרות עוד פעם? לפי הטענה של הנאציזם, זה כבר בעצם קרה, זה קורה, הומו סאפיינס כבר התפצל עוד פעם למספר גזעים שונים שלכל אחד תכונות שונות, אחד הגזעים האלה, הגזע הארי, הוא בא לתכונות המשובחות ביותר, לא רק שהוא הכי יפה, הוא גם הכי רציונלי, הוא הכי חרוץ, הוא הכי ישר, הוא הכי הוגן, הוא הכי הכל. ובגזע הזה תמון הפוטנציאל להפוך את הומו סאפיינס לאדם על, לסופרמן. גזעים אחרים, כמו הגזע היהודי או כמו הגזע השחור, הם הנאנדרטלים של היום, יש להם תכונות ירודות, אם יאפשרו, אם לא ירסנו את אפשרויות הרבייה שלהם, הם עשויים להשחית ולדרדר את כל יתר גזעי האדם לדרגת תת אדם, מה שיביא גם לכיליון של האדם, שכבר לא יהיה מתאים להישרדות. אם לעומת זאת ירסנו את אפשרויות הרבייה של יתר הגזעים, למשל על ידי זה שישמידו אותם, וסלקציה קפדנית תטפח את מיטב הפרטים של הגזע העליון, תיפתח הדרך להתפתחות הדי מהירה של אדם על, של סופרמנים. עכשיו, ביולוגים היום, ב-2011, יכולים להצביע על כמה וכמה כשלים עובדתיים בטענות של הנאצים. התיאוריה בגדול, חייבים לדעת על האמת, יש בה משהו נכון, לפחות לדעת מדעי החיים, אבל הפרטים שגויים. מחקרים גנטיים שנערכו מאז 1945 הראו שהשונות הגנטית בין גזעים אנושיים שונים, נגיד בין אפריקאים לאירופאים, היא קטנה לאין שיעור ממה שהנאצים וגזענים אחרים טענו, ואין עדויות לאיזה שהן תכונות עליונות של גזע אחד על גזע אחר. אבל מה שצריך להבין זה שאלה הם תגליות של העשורים האחרונים. לפי הידע המדעי של שנת 1933 או 1939, האמונה הנאצית לא הייתה בלתי סבירה. והאמת היא שאמונות מאוד מאוד דומות בעליונות של הגזע הלבן ובצורך לשמור ולהשביח את הגזע, היו נפוצות ב-1933 בקרב כל האליטות המערביות, כולל בארצות הברית, בבריטניה, בצרפת, בהולנד, בסקנדינביה, כולם האמינו בזה בדרגה כזאת או אחרת. מדענים, לא רק בהיידלברג, גם באוקספורד, גם בהרווארד, הוכיחו במגוון שיטות מדעיות של אותם הימים, שבני הגזע הלבן הם באמת אינטליגנטים יותר, וחרוצים יותר, ומוסריים יותר, מאשר למשל אפריקאים. פוליטיקאים בוושינגטון ובלונדון התאמצו, כל הזמן היה להם בתודעה שצריך למנוע את התנוונות הגזע. נגיד באוסטרליה, נשללה האזרחות וזכות ההצבעה של הבוריג'נים בבחירות עד 1963, בטענה שהם לא כשירים לתפקד כאזרחים. בשוודיה המשיכו לעקר בכפייה חולי נפש עד 1975, כדי שלא ילחלחו את הגזע השוודי בכל מיני גנים לא טובים. זה הפכו להיות אמונות יותר ויותר מוקצות מחמת מיאוס, רק בעקבות, באמת בהדרגה, בעקבות מלחמת העולם השנייה. כי כמו כל מלחמת דת, מה שמלחמות דת נוטות לעשות, כששתי דתות שקודם לכן התקיימו אחת ליד השנייה, מגיעות להתנגשות, הן מרגישות צורך למתוח קווי גבול הרבה יותר ברורים בינינו לבינם, ואם קודם היה אפשר להאמין גם בזה וגם בזה, זה פתאום צריך לעשות הפרדה הרבה יותר ברורה, וזה באמת השלב שאמונות גזעניות נהיות מוקצות מחמת מיאוס. ונוצר טאבו למשך בערך איזה 50 שנה על כל ניסיון להכיל על הומו סאפיינס, על האדם, את הממצאים של תורת האבולוציה ושל מדעי החיים. לרפא מחלות בסדר, אבל לא להתקרב להגדרה של מה זה אדם ולמהות של האדם עם התיאוריות האלה, כי ראינו מה קרה פעם אחרונה, שמישהו ניסה להכיל על הומו סאפיינס את אותן תיאוריות. גם באותו הקשר, גם צריך להבין שגם הבוז שהנאצים רחשו לזכויות האדם ולליברליזם לא נבע מבוז לאדם, אלא להפך, מהערצה לאדם. הנאצים כאמור האמינו שלאדם יש פוטנציאל עצום, אבל בהתאם לתורת דרווין, כדי למצוא את הפוטנציאל וללכת ולהשתפר, חייבים להעמיד את האדם בסכנות, בפני אתגרים. אחרת, האבולוציה לא יכולה לפעול. ולדעת הנאצים, כל הגישה הליברלית של הגנה על האדם ועל זכויות האדם היא רעה, כי היא בעצם תורמת להחלשה ולניוון של האדם. אם לא מאפשרים לו לעמוד בקשיים ובסכנות, בני האדם החלשים, הפחות מתאימים, הפחות טובים, שום דבר לא מונע מהם להתרבות ולסגשג, ובני האדם המשובחים והנהלים בעצם מתבוללים בתוך אותו המון, והאדם כולו הולך ומתנוון. זה למשל קטע מתוך ספר ביולוגיה גרמני מ-1942, שמיועד לחטיבות ביניים, תלמידי חטיבת ביניים בזמן המלחמה. בפרק שעוסק בחוקי החיים והאדם, מוסבר שחוק הטבע העליון הוא שכל היצורים נתונים במאבק הישרדות בלתי פוסק. בהתחלה מתארים איך צמחים נאבקים על שטחי מחיה ועל אור שמש, אחרי זה מתארים איך חיפושיות נאבקות על בני זוג ועל מזון, ואז מגיע הספר לבני האדם, והספר קובע, מאבק הקיום הוא קשה וחסר רחמים, אבל רק הוא משמר את החיים. דרך המאבק הזה מושמד כל מה שאינו מתאים לחיים, ונשמר כל מה שמתאים לחיים. חוקי טבע אלה הם בלתי ניתנים לערעור. חוקים אלו הם חסרי רחמים. מי שמתנגד להם ייכחד במאבק הקיום. הביולוגיה מדברת אלינו לא רק על בעלי החיים והצמחים, אלא היא גם מראה לנו את החוקים שלפיהם עלינו לחיות את חיינו. והיא מחשלת את רצוננו לחיות ולהיאבק בהתאם לחוקים האלה. משמעות החיים היא מאבק. אוי למי שחוטא נגד החוקים האלה. ואז בא בתוך הספר ביולוגיה ציטוט מתוך מיין קאמפף, המאבק שלי, של היטלר. האדם שינסה להילחם נגד היגיון הברזל של הטבע, נלחם למעשה נגד העקרונות שלהם הוא צריך להכיר תודה על חייו שלו כבן אדם. מי שנלחם נגד הטבע מביא על עצמו כיליון. ופה רואים בצורה מאוד מאוד ברורה באמת מה שדיברנו בהתחלה, על איך מבססים חוקים וכללים של בני אדם על אמונה באיזשהו סדר שלא בני האדם המציאו. על איזשהו סדר באמת קוסמי, טבעי. אז זה ההומניזם האבולוציוני, שכאמור ספג מכה מאוד מאוד קשה במלחמת העולם השנייה, הפך להיות טאבו, הס מלהזכיר, במשך 50 שנה, אבל ב-10-20 שנים האחרונות הוא חוזר ומרים את הראש. בתחילת המאה ה-21, העתיד של ההומניזם האבולוציוני כבר פחות ברור ממה שהיה לפני 30 שנה שחשבו שזה הסוף שלו, למעשה עוד כבר די ברור שהוא חוזר ועולה למרכז הבמה. אחרי באמת זה 50 שנים של טאבו, על כל ניסיון לחבר בין הומניזם לבין תורת האבולוציה, ועל פרויקטים לעיצוב ולשיפור האדם וליצירה של אדם עליון. היום הפרויקטים האלה של יצירת אדם עליון חוזרים ומרימים ראש, אם כי בלבוש מאוד מאוד שונה, הרבה יותר רך ונחמד ונהנתני ממה שזה היה אצל הנאצים. אף אחד כבר לא מעלה בדמיונו לחסל גזעים נחותים בתור חלק מהדרך לאדם עליון, אבל יותר ויותר אנשים בהחלט מעוניינים להשתמש בעיקרות הגוברת והולכת שלנו עם גוף האדם ומחשבים וחוקי הביולוגיה וכן הלאה כדי ליצור על אדם. אנחנו נחזור לזה בשיעור האחרון בעצם. לעומת זאת, בעוד שההומניזם האבולוציוני הולך ועולה, בין ההומניזם הליברלי לבין מדעי החיים, הממצאים של מדעי החיים, הולך ונפתח פער כל כך גדול בשנים האחרונות, שלא ברור כמה זמן עוד אנחנו נוכל להמשיך ולהתכחש לפער הזה. המערכת המשפטית והפוליטית הליברלית, ששולטת ברוב העולם, לפחות המערבי היום, נשענת על האמונה, באמת שלכל אדם יש בתוכו טבע מקודש, בלתי ניתן לחלוקה או לפגיעה, שנותן משמעות לעולם, ושהוא המקור העליון לסמכות. זה באמת המשך ישיר לאמונה הנוצרית, בנשמה עם רצון חופשי. אבל בשנים האחרונות, מדעי החיים קעקעו בצורה כל כך יסודית את האמונות האלה, ככל שאנחנו בודקים יותר ויותר לעומק מה זה בעצם האדם, מה קורה בתוך הראש, מה קורה בתוך המוח, אנחנו לא מוצאים שום נשמה ושום רצון חופשי. כל מה שאנחנו מוצאים זה סינפסות וגנים ונוירונים וכן הלאה, שפועלים מכוח בדיוק אותם חוקים שמפעילים גם את הסינפסות והנוירונים וכן הלאה של השימפנזים והזאבים והנמיות והסממיות. יותר ויותר סנגורים ממולחים בבתי משפט מבקשים להגן על הקליינטים שלהם בטענה שאין להם רצון חופשי, והוא או היא עשו את מה שעשו בגלל התפרצות הורמונלית, או בגלל משהו גנטי, או בגלל איזשהו משהו במוח, זה לא אחריות שלהם, אין להם רצון חופשי. וזה יותר ויותר גם מתקבל על ידי בתי המשפט בתור טענות באמת חזקות. לא ברור עד מתי יהיה אפשר לשמור על החומה שחוצצת בין החוג לביולוגיה לבין החוג למשפטים, או בין החוג לביולוגיה לבין החוג למדע המדינה. הם ממש חיים בעולמות נפרדים. אלה חיים במאה ה-21, הביולוגים, והמשפטנים ואנשי מדעי המדינה חיים איפשהו במאה ה-17, מבחינת התפיסה שלהם של מה זה בן אדם. היו פה שאלות או הערות? כן. אוקיי, אז א', לגבי מה קורה עם ההומניזם הסוציאליסטי, אז הוא ספג את המכה האנושה שלו ב-1989, והפסיד את המלחמה הקרה, וכרגע נמצא במקלט. כמו שקורה גם במקרים הקודמים, אף דת לא באמת נעלמת לגמרי. ההומניזם הליברלי משמר בתוכו מידה מסוימת עדיין של כבוד כלפי הרעיונות הסוציאליסטיים, ולכן באמת רוב האנשים היום הם לא אך ורק דבר אחד, הם בעיקר ליברליים וקצת סוציאליסטיים. לגבי השאלה השנייה של איפה זה מעמיד את הסיפור של בעלי החיים ואם יש פה חזרה לאנימיזם, אז בהחלט, כלומר, הדרך האפשרית להמשיך, כלומר, אוקיי, שאנחנו מגלים שהומו סאפיינס הוא בסך הכל עוד חיה שפועלת כמו יתר החיות, וכבר אי אפשר לשמור על ההפרדה הזאת, אז דרך אחת להתגבר על המצוקה זה באמת הדרך של להרחיב את זכויות האדם לזכויות כל בעלי החיים, להתחיל לתת זכויות דומות לאלה שבני אדם נהנים מהם, גם לשימפנזים ולגורילות, ואז לכלבים ולחתולים ולתרנגולות וכן הלאה וכן הלאה. זה בהחלט כיוון שגם כן הולך וצובר תאוצה. יש כבר למשל את מגילת זכויות השימפנזה, ואוכפים אותה כל מיני תקנות שונות ומשונות למה צריך באמת לשמור במקרה הזה. יש למשל תוכניות פנסיה לשימפנזים, שאחרי שהם עושים להם כל מיני ניסויים במנות מחקר, אי אפשר סתם להרוג אותם כמו שעשו פעם, אלא יש בארצות הברית ובאירופה ואולי בעוד כמה מקומות מחנות כאלה של שימפנזים פנסיונרים, שפשוט ממשיכים להחזיק אותם בחיים, כי אין לאן להחזיר אותם, אי אפשר להחזיר אותם לג'ונגל אחרי 20 שנה במעבדה, וגם בגן חיות זה לא ממש מתאים, להרוג אותם כבר אי אפשר, אז ממשיכים לקיים אותם עם תנאים סוציאליים כאלה ואחרים. אז זה בהחלט גישה שהולכת ועולה. באמת יש גם טענות, כמו שבעבר דיברו על גזענות, אז היום יש טענות לגבי ספישיזם, מיננות, לא יודע איך לתרגם את זה לעברית, של האשמות כלפי גופים, כלפי בני אדם, כלפי ממשלות, שהן לוקות בספישיזם, שזה העדפה לא צודקת של מין אחד, הומו סאפיינס, על פני מינים אחרים, שצריכים לתקן את המעוות הזה. אוקיי. אוקיי, אז איך זה מסתדר עם המצב הולך מדרדר של בעלי החיים? זה באמת לא מסתדר, זה בדיוק הטענות של כל ארגוני זכויות בעלי החיים, שמה שקורה פה הוא איום ונורא, ושצריכים לתקן את זה. נכון ל-2011 המצב הוא כזה, שהכוחות הכלכליים בעיקר, שאחראים באמת לסבל העצום של מיליארדי בעלי חיים מבויתים, הולכים ומחריפים את המצוקות של בעלי החיים האלה. יש גל של עלייה, באמת של טענות לגבי זכויות בעלי חיים, אבל הוא עוד לא מספיק חזק כדי להתחיל לשנות את התנאים שבהם נמצאים רוב בעלי החיים האלה. אז זה שתי מגמות היסטוריה, אחת שהתחילה כבר לפני כמה מאות שנים, וכבר נמצאת במצב מאוד מאוד מתקדם, והשנייה שרק התחילה ומנסה לעשות שינוי, אבל עוד אי אפשר לדעת אם זה יצליח או שזה לא יצליח לעשות שינוי. לא שומע? כן, אם יתקבלו הטענות שאין סיבה לכזאת אפליה לטובתו של הומו סאפיינס, זה כמובן ישמוט את הקרקע מתחת לכמעט אין ספור תעשיות של משק הבשר, משק החלב וכל מיני דברים אחרים. זה לא שהדתות טענו שאם תפתח את המוח תראה שם נשמה קטנה, אבל הם טענו שמה ששולט, האדם הוא בעצם נשמה, ומה ששולט זאת הנשמה. אך ככל שאנחנו קוראים יותר את המוח, בעבר הייתה פשוט בורות, זו הייתה תיאוריה ולא היה שום דבר להציב מולה מלבד השערות. היום יש מחקרים מאוד מדוקדקים שמראים איך בדיוק נוצרים רגשות, איך בדיוק נוצרות מחשבות, למה בסיטואציה כזאת בן אדם מרגיש א', למה בסיטואציה אחרת בן אדם חושב דבר מסוים? ככל שאתה מבין יותר לעומק איך המוח באמת פועל, ככה אין כבר לנשמה מה לעשות. כלומר, לקחו לה את התפקיד. זה לא שהוכיחו שהיא לא קיימת, אי אפשר להוכיח שהיא לא קיימת. זה כמו מה שקרה לאלוהים מבחינת נניח העולם של הפיזיקה. כשלא הבינו איך באמת פועל הכל, אז אמרו טוב, אלוהים עושה את הכל. ככל שהבינו יותר איך באמת פועלת מערכת השמש, איך פועל אטום, איך פועל החומר, אז מלא מלא דברים שפעם אמרו אלוהים, אמרו, לא צריך אותו. יש פה תשובה הרבה יותר מדוקדקת וטובה של איך הדברים פועלים. וככה אלוהים הלך ונדחק, מה שחלק מהחוקרים קוראים לו אלוהים של החורים. זאת אומרת, כל מקום שיש חור בידיעה, אז אומרים, זה אלוהים. ואז הולכים וממלאים, לא, אנחנו יודעים בעצם איך זה עובד, טוב, אז אלוהים לא שם במקום אחר, באיזשהו חור אחר. אבל ככל שהחורים מצטמצמים, ככה כבר אין בו צורך והוא פשוט נעלם. אותו דבר עם הנשמה, פעם לא ידעו למה אני מרגיש ככה, הנשמה שלי. למה אני חושב ככה, הנשמה שלי. למה רצחתי אותו, כי הנשמה שלי. היום יש לנו תשובות הרבה יותר מפורטות ומדוקדקות של יש גנים כאלה וסינפסות כאלה ומוליך עצבי כזה וכן הלאה וכן הלאה, ואז לא צריך את ההסבר הזה והוא פשוט נעלם מחוסר עניין. עוד שאלות או הערות לזה? כן. למה האחריות לזה מוטלת על האדם, אז יהיו שתי טענות. טענה אחת, זה האדם הוא בהחלט יותר חזק. יש לו כל מיני תכונות שהופכות אותו ליותר חזק מאשר בעלי חיים אחרים, אבל זה הכל. כלומר, מעבר לזה שהוא יותר חזק, זה כמו שנניח למה האחריות לדאוג לילדים מוטלת על ההורים. כי הם יותר חזקים. אבל זה לא אומר שהם יכולים להשתמש בכוח שלהם להפר כרצונם את הזכויות של הילדים, ולהגיד, טוב, הם חלשים, אז מותר לי לעשות להם מה שאני רוצה. כלומר, יש הבדל בין היכולות לעשות דברים לבין כל השיח של הזכויות, הזכות לעשות דברים. הטענה השנייה זה שהאחריות היא לא רק על בני אדם, אלא גם, יש יותר ויותר קולות שאומרים, גם לבעלי חיים יש מוסר. יש שם מחקרים שעוסקים במוסר של בעלי חיים, ומראים שלכל מיני בעלי חיים מלבד הומו סאפיינס, יש מוסר, גם מוסר בעיקר לאיך המין מתנהג עם עצמו, כללי התנהגות מקובלים של מה מקובל ומה לא מקובל, בתוך להקת שימפנזים, בתוך להקת זאבים וכן הלאה. ואפילו יש דוגמאות למוסר של בעלי חיים ביחס לבעלי חיים אחרים. אבל יש דוגמאות ממש ממש מפתיעות. הבאתי כבר את הדוגמה הזאת באחד השיעורים הראשונים, אני חושב, על המחקרים על נגיד קופים או חולדות, שנותנים להם ללחוץ על איזשהו דוושה, ואז הם מקבלים מזון, ובו זמנית יש זרם חשמלי שמאוד מאוד מכאיב לחולדה או לקוף בכלוב ליד, ושלא כל הקופים ולא כל החולדות, אבל יש קופים וחולדות שאחרי כמה פעמים, כשהם מבינים מה קורה, הם מפסיקים ללחוץ על הדוושה. אפשר להסביר את זה באלף ואחד דרכים, אבל יש מגמה במחקר של בעלי חיים שאומרים, למה לא פשוט לקרוא לזה מוסר? אם זה היה אצל בני אדם, היינו אומרים זה מוסר, אז למה לא להשתמש באותה מילה, גם כשזה קורה אצל בעלי חיים? האם זה באינטרס של בן אדם לשמר מינים אחרים? אז כן, זה יכול להיות, אבל זו טענה הרבה יותר מצומצמת. כלומר, יש באמת מגמה שבאה ואומרת, כדאי לבן אדם לשמר עכבישים נדירים, כי אולי בעתיד אפשר לסנטז מהערס שלהם תרופה לסרטן או משהו כזה. אז כדאי לשמר אותו, אבל זה באמת טענה חלשה של עדיין האדם במרכז ומה שטוב באדם, לאדם זה מה שקובע. הטענה יותר רדיקלית זה שגם אם זה לא טוב לאדם, איזה סיבה יש להעדיף דווקא את הומו סאפיינס על פני מינים אחרים? אוקיי, עוד שאלות או הערות לסוגיה הזאת? אם ככה, אז בזה סיימנו את מסע בזק על ההיסטוריה של הדתות, מהאנימיזם לדתות המודרניות של העידן שלנו. ובזה גם סיימנו את המסע בזק על איך אוחדה או מהם הכוחות העיקריים שדחפו לאורך ההיסטוריה את האנושות כולה בכיוון של התמזגות ואחדות, שזה הדתות האוניברסליות, זה האימפריות, וזה קשרי המסחר, שכולם יש להם איזושהי השקפה זהה, שיש עיקרון משותף, יש חוקים משותפים לכל בני האדם. עכשיו, תהליך ההתפשטות הזה לא היה לינארי, כמו שאמרנו בשיעור שאיתו התחלנו את המהלך הזה, זה לא שכל דבר ודבר מוביל לאחדות הולכת וגוברת, יש לא פעם תקופות של התפצלות, של נסיגה, אבל כשמסתכלים על זה ממבט של אלפי שנים, הכיוון הוא ברור. השאלה הבאה שעולה זה, אוקיי, העולם, האנושות, הלכו באופן כמעט בלתי נמנע לכיוון של אחדות ושל תרבות אחת ששולטת בכל העולם, אבל האם גם התוצרים הייחודיים של התהליך הזה, האם גם הם היו הכרחיים? למה בסופו של דבר נוצר דווקא העולם הזה ולא עולם אחר? למה התממשו אפשרויות מסוימות ולא אחרות? למה למשל היום ההומניזם הוא אחת הדתות הנפוצות ביותר בעולם ולא הדאואיזם? למה יש היום 2 מיליארד נוצרים, 1.25 מיליארד מוסלמים, אבל רק 150 אלף זורואסטרים ואין בכלל מניחים? זה שבאמת דת אחת או כמה דתות התפשטו על כל העולם, זה היה אולי הכרחי. אבל למה דווקא הדתות האלה? האם היה משהו מובנה, איזשהו יתרון עמוק מובנה לנצרות ולאסלאם ולהומניזם על פני המניחאיות ודת זרטוסטרה שגרמו לזה שהנצרות בהכרח תתפשט והמניחאיזם בהכרח ייעלם? אם היינו מריצים נניח את הסרט של ההיסטוריה 100 פעם, הייתם עושים ריוויין ומריצים עוד פעם, ריוויין ומריצים עוד פעם 100 פעם, האם בכל פעם מחדש הנצרות והאסלאם היו עולות והמניחאיות ודת זרתוסטרה היו נעלמות? עוד שאלה מאוד 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 גדולה ומסובכת. אנחנו לא נוכל לענות עליה בצורה מלאה כמובן בזמן הקצר שיש לנו, אבל יש שתי חלקים מהתשובה, שני גורמים, שני עקרונות חשובים של ההיסטוריה, שמאוד חשוב לדעת כשאנחנו באים להסתכל על איזה עולם בסופו של דבר יצא. הנקודה הקריטית הראשונה זה שמאוד קשה להסביר, זה לא דטרמיניסטי. זה כן דטרמיניסטי שנצר בסופו של דבר עולם אחד, אבל האפיונים הספציפיים של העולם הזה הם לגמרי לא דטרמיניסטיים. בכל נקודה ונקודה בהיסטוריה עמד בפני האנושות אופק מאוד רחב של אפשרויות, הרבה אפשרויות שונות לאן להתקדם, לאן ללכת מפה. חלק מהאפשרויות היו סבירות יותר, חלק סבירות פחות, ורק אחת התממשה בסופו של דבר. למשל, בשנת 250 לספירה, האימפריה הרומית עמדה בפני אופק מאוד מאוד רחב של אפשרויות דתיות שונות. אפשרות אחת הייתה ההמשך של הדת הרומית הפוליתאיסטית המסורתית. אפשרות שנייה, עלייה של הדת המניחאית, או דת מיטרה, או פולחן איזיס, או פולחן קיבלה, או היהדות הייתה עשויה להשתלט על האימפריה הרומית, אולי דת זרתוסטרה, או אולי הבודהיזם, או אולי הנצרות. אלה הכל היו אפשרויות. ומבין כל האפשרויות האלה, האפשרות הנוצרית הייתה אחת הכי פחות סבירות. זה היה מאוד מאוד לא סביר בשנת 250 לספירה, שדווקא הנצרות, באמת כת יהודית, קיקיונית, אזוטרית, מאיזושהי פרובינציה נידחת, דווקא זה הולך לכבוש את האימפריה הרומית, ודווקא זה קרה בסופו של דבר. למה הנצרות הצליחה וכל היתר כשלו? להיסטוריונים אין תשובה טובה על השאלה הזאת. מה שהם יכולים להסביר, הם יכולים להסביר בפרוטרוט איך הנצרות השתלטה על האימפריה. אבל הם לא מסוגלים להסביר למה, מדוע, דווקא זה קרה ולא דברים אחרים. מה ההבדל בין להסביר איך ולהסביר למה, או להסביר מדוע? להסביר איך, שבזה היסטוריונים הם יחסית טובים, זה אומר לתאר את רצף האירועים הספציפי שהוביל בנקודה אחת, שנת 250 לספירה, לנקודה שנייה, שנת נגיד 350 לספירה, שבה הנצרות שלטת. קרה זה, ואז קרה זה, ואז קרה זה, ואז קרה זה, ובסופו של דבר זה מה שיצא. זה להסביר איך. להסביר מדוע, זה בכל נקודה ונקודה למצוא סיבות. למה כשלהיסטוריה היא מגיעה לאיזשהו צומת, ויש לה מלא דרכים אפשריות, אז להסביר איך זה להסביר, אוקיי, פנו לשם. להסביר למה זה להסביר למה פנו לשם. למה קונסטנטינוס מחליט לתמוך דווקא בנצרות, ולא בדת מיטרה. אז היסטוריונים בדרך כלל טובים בלהסביר איך, הם לא טובים ולא מתיימרים להסביר למה. יש תחומים אחרים שכן מתיימרים לנסות ולהסביר למה, ולהציע תיאוריות דטרמיניסטיות על המהלך של ההיסטוריה. זה היה הכרחי שהנצרות תעלה בגלל איזשהן סיבות גיאוגרפיות או ביולוגיות או כלכליות, בדרך כלל תיאוריות דטרמיניסטיות על ההיסטוריה לא באות מהיסטוריונים, אלא מאנשי מדעי החברה והטבע, שמדמים או חושבים שהם הצליחו למצוא איזושהי חוקיות קבועה, הכרחית, שלא היה להיסטוריה ברירה. היא הייתה חייבת לפנות דווקא לשם. בתוך התחום של היסטוריה ומדעי הרוח בכלל, נוטים להיות מאוד 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 ספקנים כלפי תיאוריות דטרמיניסטיות מהסוג הזה. ואחד מסימני העיקר של היסטוריה כתחום מחקר, זה שככל שאתם מכירים לעומק תקופה מסוימת, ככה היכולת שלכם להסביר למה הדברים קרו הולכת ומצטמצמת במקום ללכת ולהשתפר. כשאתם לא מכירים לעומק תקופה מסוימת, נגיד שלהי האימפריה הרומית, מאוד קל להציע הסבר דטרמיניסטי ללמה הדברים קרו כמו שהם קרו, כי אתם לא מודעים לכל האפשרויות שלא קרו. אתם זוכרים רק את מה שבאמת קרה, ורואים את המציאות בצורה די פשטנית. ככל שאתם חוקרים לעומק כותבים תזת MA ואז דוקטורט ואז מתמחים כל החיים שלכם בשלהי האימפריה הרומית ומבינים כמה המצב היה מסובך, כמה הרבה אופציות היו על השולחן, כמה הרבה מקרים שונים ומשונים התערבו ברגע המכריע, ככה היכולת שלכם להסביר למה דווקא הנצרות עלתה מצטמצמת במקום לגדול. וזה ברור שמי שהכיר את התקופה הזאת הכי טוב מכולם, שזה האנשים שחיו באותה תקופה, הם כמובן אלה שהיה להם הכי קשה להבין למה הדברים קורים כמו שהם קורים ולאן הם הולכים. זה כלל ברזל של ההיסטוריה, שמה שבמבט לאחור נראה ברור ופשוט ומחויב המציאות, לאנשים שחיו באותו זמן והכירו את המצב בצורה הטובה ביותר, זה בכלל לא היה ברור. וזה לא היה מובן שאנחנו הולכים בכיוון הזה. נגיד אם ישאלו אתכם היום, האם בעשר שנים הקרובות יהיה שלום בין ישראלים לפלסטינים? יהיה מלחמה בין ישראל לאיראן? האם העולם יצא מהמשבר הכלכלי? האם ארצות הברית תמשיך להידרדר או שתצא מהמשבר ותעלה מחדש לגדולה? האם סין הולכת להיות המעצמה הגדולה הבאה? או שיצוץ כל מיני בעיות כלכליות ואקולוגיות וחברתיות והיא תיקלה למשבר? עוד 20 שנה, אני מבטיח לכם שאנשים יסתכלו אחורה ויגידו זה היה ברור מאליו. זה היה ברור מאליו וכל אדם בר דעת בשנת 2011 ידע את זה. וזה סתם היו כל מיני תעמולות וכל מיני דברים כאלה שאנחנו לא יודעים. ידעו, כולם ידעו, לפחות כל מי שבאמת עיניים בראשו ידע. בתור מי שחיים בתקופה אנחנו יודעים שזה לא נכון. לא יודעים. כלומר, מה שיראה במבט לאחור ברור מאליו, לנו זה ערפל מאוד מאוד כבד. וזה מכיוון שבאמת הדברים, זה לא שהם לא ידועים אלא הם לא הוכרעו. ההיסטוריה היא לא דטרמיניסטית. אוסף של מקרים יכול בקלות להטות אותה לכיוונים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. והרבה מאוד פעמים בהיסטוריה, דווקא האפשרויות הפחות סבירות הן אלה שמתממשות בסופו של דבר. שוב, ההשתלטות הנוצרית על האימפריה הרומית הייתה דבר מאוד מאוד בלתי סביר. באותו אופן, באוקטובר 1913, כמה רוסים האמינו שבתוך 5 שנים תהיה דיקטטורה קומוניסטית ברוסיה? באוקטובר 1913, הקומוניסטים ברוסיה, הבולשוויקים, הם הרבה יותר קיקיונים ואזוטריים, אפילו מהנוצרים, באימפריה הרומית בשנת 250. זה איזה קצת סטודנטים וקצת פעילים מקצועיים, אבל בלי שום תמיכה, בלי שום סיכוי סביר להגיע לשלטון, והם הצליחו, איכשהו. באותו אופן, בשנת 1400, הרעיון שהאירופאים הולכים לכבוש את העולם, היה דבר מופרך לחלוטין. מערב אירופה, פורטוגל, ספרד, צרפת, הולנד, איטליה, אנגליה, ב-1400, זה הקצה של חצי אי נידח שולי וחסר חשיבות שמעולם לא קרה בשום דבר בהיסטוריה, והכוח הפוליטי והכלכלי שלו הוא זניח לחלוטין. אם הייתם באים למישהו בהודו או בסין ואומרים לו, תשמעו, תוך כמה מאות שנים החבר'ה האלה מהמערב הרחוק הולכים לשלוט בעולם, אף אחד בכלל לא יודע על מי אתם מדברים, לא כל שכן היה מאמין לכם שזה יקרה. ככה גם בשנת 600 לספירה, הרעיון שהערבים הולכים להשתלט על כל המרחב מהודו לאוקיינוס האטלנטי ולהקים את האימפריה הגדולה ביותר שהעולם ידע עד אז, גם כן היה נשמע מופרך בצורה בלתי רגילה, וזה קרה. אז זה דבר אחד שחשוב להבין לגבי ההיסטוריה, שהכיוון הכללי של איחוד האנושות הוא אולי דטרמיניסטי, אבל הפרטים, ובמקרה הזה אלוהים הוא בפרטים הקטנים, זה כל ההבדל אם העולם שלנו הוא נוצרי או מניחי, אם מי ששולט זה הנאצים או הליברלים, אז במקרה הזה אין שום דבר דטרמיניסטי. אוסף של מקרים היה יכול בקלות להסיט את ההיסטוריה לכיוון מאוד מאוד שונה. פה, האם פה הדטרמין...
למה אתה לא נחוש בכיוון הכללי, אתה אומר, בפרספקטיבה אפשר לראות מה הכיוון?
תראה, העולם הוא כבר היום עולם אחד. יש חילוקי דעות, כמו, זה, העובדה שהעולם הוא עולם אחד, אין פירושו של דבר שאין בו חילוקי דעות. זה כמו שהאימפריה הרומית היא אחת, אבל יכול להיות בחילוקי דעות ומלחמות אזרחים. אז העולם היום זה לא איזשהו תחזית לעתיד, אולי עוד 200 שנה העולם יהיה אחד. העולם היום הוא כבר אחד. אבל אם זה היה בלתי נמנע, אז מכיוון שאתה רואה לאורך 10,000 שנה את הכיוון, עם מדי פעם באמת נסיגות, אבל לאורך אלפי שנים הכיוון נשמר, הרבה יותר קל להאמין שיש משהו דטרמיניסטי. בעוד שאתה מסתכל על מאבקים, נניח עלייה של הנצרות, אתה לא רואה את אותו דפוס ברור שנמשך לאורך אלפי שנים, שהנצרות מתקדמת קצת ואז נסוגה ואז מתקדמת, וזה היה מחויב המציאות שהיא בסוף תשתלט. ב-1400, אם היה כבר ברור שהכיוון הוא אחד, כן. ב-1400, 90% מבני האדם כבר חיים בעולם אחד. כלומר, מבחינת אחוזים של בני האדם, העיקר המלאכה נעשה לפני 1400, ולא אחריה. כלומר, אחרי 1400 גם מכניסים פנימה את אמריקה, את אוסטרליה, את איי פיג'י, את הוואי, אבל זה פחות מ-10% מבני האדם. ב-1400, אתה יוצא נניח מטימבוקטו במערב אפריקה, אתה עולה לרגל למקה, אתה פוגש שם, עולה לרגל מוסלמי מסין. זה כבר הושג ב-1400. אתה מסתכל אחורה, איפה היינו בשנת 400, בשנת 1400 לפני הספירה, בשנת 4000 לפני הספירה, הכיוון הוא ברור. אנשים אז פשוט לא ידעו את ההיסטוריה. ב-1400 ההיכרות שלהם עם ההיסטוריה שלהם עצמם הייתה לאין שיעור קטנה יותר מאשר היום, ולכן לא היה להם את המבט שיש לנו היום. עוד דערות או שאלות? כן, שאלה אחרונה.
יש תיאוריה אסטרופיזית שאתה יכול בשישה פנויים להסביר בעצם כל האופן הגדול והכל קדימה.
אם זה נכון, אז בבקשה שיגידו לנו האם הולך להיות שלום בין ישראלים לפלסטינים בעשר שנים הבאות.
לא דבר שאתה יכול לנתח אותו, אבל
זה בדיוק מה שאני אומר, זאת אומרת, אתה יכול לחזות... שוב, הכיוון האחד של ייחוד האנושות, אוקיי, אפשר לקבל את זה. אבל מה שמעניין בהיסטוריה, אנשים רוצים לדעת את התשובה לשאלות הפרטניות יותר. ולא, השאלות הגדולות, אחדות או לא אחדות, אוקיי. אבל מה שבאמת אנשים רוצים לדעת את השאלות היותר ספציפיות, איזה אחדות? אחדות, כשמי ששולט בעולם זה הנאצים או הליברלים. ולמיטב ידיעתי, אף אחד אין לו שום תיאוריה טובה שמסבירה את זה. אם היה מישהו עם תיאוריה טובה כזאת, אז הוא כבר היה שולט בעולם, והעולם היה נראה לגמרי לגמרי אחרת ממה שהוא נראה היום. כן? לגבי האחדות, אם זה הדבר היחיד שיכול היה לקרות, שוב, פה יש לנו 10,000 שנה של כיוון מאוד ברור, שגורם, שוב, להתחייב ב-100% שזה היה הכרחי, אף פעם אי אפשר. אבל פה הכיוון הוא כל כך הרבה יותר ברור, באמת, ממבט מקרו, שיש מידה הרבה יותר סבירה של ודאות לגבי זה. אתם לא רוצים לקבל את זה, אתם לא חייבים. אתם יכולים להגיד לא, אפילו זה לא היה ודאי, היה יכול לקרות כך ואחרת, והיה נוצר נתק מוחלט בין, נגיד, אמריקה לבין אפרו-אסיה, ואף פעם הוא לא היה נסגר. אבל כשמסתכלים על ההתפתחות הטכנולוגית, על ההתפתחות של אימפריות, של דתות, אז רואים שעוד אזור ועוד אזור ועוד אזור, ומגיעים יותר קרוב ויותר קרוב ויותר קרוב, ובדרך כלל כשזה מתאחד, אז האימפריה עשויה להתפצל, אבל הקשרים בין האזורים לא עובדים לחלוטין. אוקיי, בוא נגיד ככה, לפחות מבחינת כמה שהידע האנושי מגיע, כרגע ההיסטוריה היא בלתי צפויה לחלוטין. ויש גם טענה מתמטית שזה חייב להיות ככה. טוב, יש לי 2-3 דקות להסביר את זה, אני אנסה על רגל אחת למה זה חייב להיות ככה. כי יש הבחנה בין שני סוגים של מערכות כאוטיות. כאוס מסדר ראשון וכאוס מסדר שני. מערכת כאוטית מסדר ראשון זה למשל מזג אוויר, שזו מערכת נורא נורא מסובכת ומבודקת, אבל אני יכול לאסוף מלא מלא תצפיות ונתונים, להכניס למחשב ולקבל תחזית מזג אוויר מאוד מאוד טובה, וזה עובד, וזה עובד יותר ויותר טוב. כאוס מסדר שני, זה מערכת כאוטית נורא מבולגנת עם מלא משתנים וכן הלאה, ועוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, שהיא מגיבה לתחזיות עליה. וזה מזג האוויר שרואה בטלוויזיה, דני רופ אומר יהיה גשם, ואומר, אני אעשה לו דווקא, אני אזיז את העננים לשם. מערכות ההיסטוריה היא מערכת כאוטית מסדר שני. כלומר, ברגע שאתה חוזה מה יקרה בעתיד, נגיד בכלכלה, הכלכלה מגיבה לתחזית שלך. ולכן התחזית שלך, הטענה נגיד לגבי הבורסה, הבורסה יודעת אך ורק מה קורה כרגע. אם למשל אתם יודעים בוודאות של 100% שמחיר הנפט מחר יהיה גבוה ב-$10 ממשהו היום, כולם מיד רצים וקונים נפט עכשיו, הם לא מחכים למחר. ולכן מחיר הנפט משתנה עכשיו, והתחזית שלכם לגבי מחר כבר לא נכונה. באותה מידה בצבא, אם אתם יודעים בוודאות מה הולך להיות, ואומרים, אוקיי, הולך להיות ככה ואנחנו נתנהג בהתאם, האויב שלכם שומע את זה, הוא כמובן לא עושה את מה שחזיתם בוודאות. הוא עושה משהו אחר. ומערכות כאוטית מסדר שני, שהתחזית משפיעה על התנהגות המערכת, הם, לפחות למיטב הבנתנו היום, אי אפשר לחזות את מה שהם יקרו. הדרך היחידה לחזות את זה, זה נניח מישהו מציא תוכנת מחשב גאונית, שחוזה את מחירי הנפט ב-100% של הצלחה, והוא יושב באיזשהו מערה, נניח באפגניסטן, ונורא מסופק מזה שהוא יודע מה מחיר הנפט מחר, והוא לא עושה עם זה כלום. הוא לא קולה נפט, הוא לא מספר את זה לאף אחד, הוא לא משפיע על המערכת עם התחזית שלו, ואז יכול להיות שהוא יצדק ב-100%. ברגע שהוא התחיל להשתמש בתחזית שלו כדי לפעול בעולם, והתחיל לקנות נפט, אז התחזיות שלו יפסיקו להיות נכונות. וזה חייב להיות ככה. וזה באותה מידה נניח, אולי לצאת להגנתם של כל המומחים לעולם הערבי, ששפכו עליהם קטנות של דודחין, איך לא ראיתם את המהפכות בעולם הערבי? מהפכה בתור אירוע היסטורי, בהגדרה, זה משהו שאי אפשר לחזות אותו. אילו היה אפשר לחזות מהפכות, הם לא היו פורצות. כלומר, אם שליט היה יודע שמהפכה הולכת לפרוץ, הוא היה מדכא אותה מראש, כלומר, הוא נוקט צעדים מראש שמונים את פריצתה, או אם הוא היה יודע מראש שהוא לא יכול לדכא אותה, הוא היה נוקט את ה... הוא היה מבטר מראש על מה שהמהפכנים רוצים, ואף פעם לא הייתה פורצת מהפכה. מהפכה בהגדרה זה משהו בלתי צפוי. לא יכול להיות שאפשר לצפות מהפכה מראש. אם אפשר, אז היא לא פורצת. וזה נכון באותה מידה לרוב המאורעות ההיסטוריים הבאמת חשובים. גם משבר כלכלי. איך הכלכלנים לא ראו את המשבר האחרון הגדול? אם הם היו רואים אותו, כמובן שהוא לא היה פורץ. זה כמו שהמשבר הכלכלי הגדול של 2006 לא פרץ, כי הכלכלנים ראו אותו. ואף אחד לא תופח להם על השכם, כי אף אחד לא יודע שהוא היה יכול לפרוץ. משבר כלכלי תמיד הוא בלתי ניתן לחיזוי. אם הוא ניתן לחיזוי, הוא פשוט לא פורץ, ואז התחזית לא שווה, כאילו אף אחד לא מקבל קרדיט עליה. לא שומע? אתה לא, שוב, ההנחה לפחות במדעי הרוח, אתה לא מנסה לחזות את העתיד, אתה מנסה להבין את העולם טוב יותר, להבין את מגוון האפשרויות שעומד בפניך, כדי לא להיות נעול על איזשהו דבר אחד, ועל ידי כך להתמצא בעולם יותר טוב, ולעשות דברים יותר ראויים ויותר טובים. אתה לא מנסה, שוב, זה לפחות התפיסה של מדעי הרוח, אתה לא מנסה לחזות בוודאות מה יקרה, כלומר בעוד שהתפיסה הדטרמיניסטית מצמצמת את טווח הראייה, אני רוצה להגיד לתשובה אחת ויחידה, מדעי הרוח מטבעם נוטים להרחיב את האופק ולא לצמצם אותו, אנחנו חושבים שיש רק דבר אחד שאפשר לעשות בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז אנחנו לומדים היסטוריה, ואנחנו מבינים, לא, בעצם יש מלא מודלים שונים אפשריים. ככל שאנחנו לומדים יותר, אנחנו בעצם במובן הזה יודעים פחות, או אנחנו מבינים שהעולם הרבה יותר מורכב ממה שחשבנו. אנחנו מתחילים עם מושג שנראה לנו מאוד מאוד פשוט, ואנחנו לומדים את ההיסטוריה שלו ומבינים שהוא בעצם נורא מורכב, ויש מלא אפשרויות שלפני שהתחלנו ללמוד, בכלל לא העלינו בדעתנו. אז זה הכיוון שהוא באמת כיוון מאוד מאוד שונה של מחשבה. אני לא שומע? לא, מאמץ להבין את הבעיה זה דבר מאוד מאוד חיובי וחיוני. מאמץ לחזות מראש כל מה שהולך לקרות בעולם האנושי, לפחות להבנת היסטוריונים, הוא נידון לכישלון. כי ככל שהמאמץ הזה מצליח יותר, כך הוא תוקע לעצמו מקלות בגלגלים. ככל שתיאוריה כלכלית מדויקת יותר, כך כוחות השוק מתאימים את עצמם לתיאוריה, והיא כבר לא נכונה. נניח, אם אתם רוצים, נגיע גם, שוב, נסיים לדוגמה הזאת, תיאוריה צבאית מושלמת. אתם יודעים באופן מוחלט איך לנצח בכל מלחמה. ברגע שהתיאוריה הזאת קיימת, האויבים שלכם מיד אומרים, אנחנו יודעים מה אתם הולכים לעשות, ואין דבר גרוע יותר במלחמה מאשר להיות צפוי מראש. ולכן התיאוריה הצבאית המושלמת היא תיאוריה צבאית איומה. ולפחות רוב התיאורטיקנים הצבאיים, הגישות המסורתיות, תופסים את המלחמה בתור פעילות כאוטית, ממלכת אי הוודאות, שכל ניסיון ליצור איזשהו מלחמה מתמטית, שיודעת בוודאות מה הולך לקרות ומה צריך לעשות, זה חלומות גרועים שצריך להשתחרר מהם כמה שיותר מהר.